פרשת השבוע, פרשת כי תבוא, שפותחת במצוות הבאת הביקורים. אנחנו נלמד בעניין הזה של הבאת הביקורים רק נקודה אחת, פן אחד של המצווה. יש במצווה הזו הרבה נקודות והרבה פרטים. יש בה משניות, מסכת שלמה שנקראת מסכת ביקורים, אבל אנחנו, כפי שאמרנו, ניקח רק את אחת הנקודות המעניינות שמשולבים יחד במצווה הזו של ביקורים. נקרא את לשון הפסוק, או יותר נכון הפסוקים בתחילת הפרשה, וניתן את הדגש לנקודה שעליה אנחנו נדבר בעזרת השם. הפרשה מתחילה, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, וירישת וישבת בה. כפי שרש"י גם מיד מדגיש, שהמצווה הזו של ביקורים הייתה רק אחרי שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, ולא רק נכנס אלא אחרי שירושה וישיבה וחלוקה וכו'. אז מה נותנת התורה את המצווה? ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך. צריך לקחת מהפירות שבהן השתפכה ארץ ישראל משיבת המינים, צריך לקחת מראשית, מכל פרי צריך לקחת את הפירות הראשונים שברוך השם צמח בארץ, ושמת בתנא, צריך לשים את זה בתוך כלי, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. צריך לבוא למקום ששם השכינה שורה, שזה בית המקדש שהיה בירושלים, לפני כן היה בשילו וכן הלאה. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, אמרת אליו, הגדתי היום להשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו, ולקח הכהן התנא מידיך. כהן לוקח את הכלי מהידיים של האדם שהביא כלי ביחד עם הפירות, והניחו לפני מזבח השם אלוקיך. אלו הפסוקים הראשונים של הפרשה שמביאים בנקודות כלליות את המצווה שהיהודי צריך לעשות בהבאת הביקורים ביחד עם הכלי שעליו נדבר בעזרת השם יותר בהרחבה.
הכהן זה אחד מכהנים, לא כהן.
הכהן זה אחד מהכהנים שנמצאים באותו שבוע בבית המקדש במשמרת הקבועה.
אבל במשמרת לא אחד נמצא שם,
יש שם הרבה, והוא נותן לאחד מהם.
העצים שהיו הספרי בארץ שלא גדלו אותם, איך הם ידעו אם הפרי הזה הוא לא אוכלה? זאת אומרת, כשספרו התחיל לספור ואז עשו את זה לפי...
עם ישראל היה 14 שנה בארץ לפני שהתחילו להביא ביקורים, אז איזה חיזור אולי יכול להיות מפירות שלכם? שבע שנים לקח את הכיבוש של ארץ ישראל, ועוד שבע שנים לקח לחלק את ארץ ישראל.
שש שנים עד שנת שמיטה.
מה היה קורה אחרי ההנחה של לפני המזבח? מה קורה עם הפירות עצמם?
הכהן אוכל אותם בהנאה ובשמחה אחרי שהוא מברך על זה בו הפירות.
והוא מחלק לכהנים אחרים.
אם הוא רוצה, אז הוא יכול בשמחה לחלק
לכהנים. רק לכהנים ומשפחתו, נכון?
רק לכהנים.
מדובר רק על שבעת המינים, זאת אומרת, זה לא רק פרי העת.
זה ברור שאם הוא במשמרת, עכשיו, אז הוא יקבל
חמשת המינים.
הוא לא יחלק כאן, מקבל מ-100, מ-200, יש בטח.
נותן למשפחתו והכל. עכשיו בואו נתמקד בעניין. אז הזכרנו את הפסוקים וראינו שהתורה גם בתחילה כשהיא אומרת שאדם לוקח את הפירות, אז כתוב ושמת בתנא, שאת הפירות האלה צריך לשים בתוך תנא, בתוך כלי. וגם לאחר מכן בפסוק ד' ראינו שהתורה מתייחסת לכלי ואומרת ולקח הכהן התנא מידיך, הוא לוקח את הכלי מידיו של האדם שהביא. אנחנו היום נדבר על העניין הזה של הכלי, שאדם מביא ביקורים, הוא הביא פירות, ולא ניכנס כרגע לכל התיאורים המעניינים, איך שהפירות היו מקושטים, ואם הפירות היו מביאים גם כן בני יונה, וכל מיני דברים נוספים, אבל הפירות הללו, הכל היה מלח בתוך כלי, והכהן לוקח את הכלי. מה דינו של הכלי שהכהן קיבל מידיו של היהודי שהביא את הפירות? האם הכלי הזה הוא כלי שהוא רק לצורך טכני כדי לקבל את הביקורים ביד, אז פשוט יש כלי שהוא מחזיק אותו ואחר כך הוא מעביר את הפירות לאן שהוא רוצה ומחזיר את הכלי חזרה לבעל הבית שהביא את הכלי, או האם יש משהו אחר, מטרה ותהליך אחר עם הכלי. אז אנחנו נראה מתוך שלל המקורות בדברי חז"ל ופרשני המשנה וכדומה, אנחנו נציין כרגע מספר מקורות בודדים, ונראה לאחר מכן, לפי דיוקים המעניינים שיש במקורות הללו, נראה מהי ההתייחסות המיוחדת שיש בעניין הזה של הכלי. אז הציטוט הראשון אנחנו נביא מה שכתוב בספרי. הספרי זה אחד המדרשים שיש על הפרשה, והספרי מתייחס לפסוק שכתוב בסיום העניין שקראנו, פסוק ד', שאומר ולקח הכהן התנא מידיך. אז נראה את הציטוט מלשונו של הספרי. אומר הספרי כך: מכאן אמרו חכמים, ואז מצטט הספרי בעצם ממה שנאמר במשנה במסכת ביקורים. מה אמרו? העשירים מביאים ביקורים בקלטות של כסף ושל זהב. העשירים כשהיו מביאים ביקורים היו מביאים את זה בכלים מאוד מאוד יקרים, מאוד משובחים, כלי של כסף, כלי של זהב. ועניים, כשעניים היו מביאים את הביקורים, הם היו מביאים את זה בסלי נצרים של הערבה כלופה. היו מביאים את זה בכלים שהם לבד היו מייצרים את זה, היו לוקחים מעצי הערבה, היו עושים איזשהו כלי, קולעים איזשהו צורה של טנא, ואת זה היו מביאים. מסיים הספרי ואומר, וסלים ניתנים לכהנים. הסלים הללו שהביאו העניים, הסלי נצרים, הסלים הללו ניתנים לכהנים. הכהנים מקבלים מהיהודים שהביאו לא רק את הפירות, אלא מקבלים גם כן את הסלים. למה צריך גם את הסלים הללו שהביאו העניים? כי מה שהביאו העשירים קוראים לזה קלטות של כסף זה, אבל הלשון סלים, סלי נצרים, זה מה שהביאו העניים. אז הסלים הללו ניתנים לכהנים, מדוע? לזכות מתנה לכהנים, כדי שהכהנים יקבלו בעניין הזה עוד מתנה גדולה יותר, כמו שיש גרסאות אחרות לרבות מתנה לכהנים. פשוט שהכהנים, אם הם כבר מקבלים את הביקורים, שיהיה להם עוד תוספת במתנה, אז נותנים להם גם את הכלים. זה הלשון שאומר הספרי. בהמשך נתייחס לדייק את מתוך דבריו ולראות את הדברים המרומזים פה, אבל כרגע בוא נקרא את הדברים כפשוטו, איך שאנחנו מבינים את זה, מה שקראנו כאן, דבר מאוד מובן, מאוד פשוט, שמה הפירוש של לקח הכהן התנא מידיך, לפי הספרי, שיש מצב אצל העניים שלקח הכהן התנא, שהכהן גם לוקח את התנא. לא רק שהוא לוקח את התנא טכנית כרגע כדי לא להחזיק את הענבים ביד, אלא לקח הכהן התנא, פשוט הכהן מקבל את התנא, שזה הוא הולך הביתה בסוף היום מבית המקדש, אז הוא הולך הביתה גם עם תנא, יש לו את הכלי הזה של סלי נצרים של העניים, וזה הוא לוקח איתו.
אבל
זה
צריך להיות כמות עצומה, כל עם ישראל.
ברוך השם, כן ירבו. את הציטוט השני שאנחנו מביאים זה מהגמרא ממסכת בבא קמא. סרט בבא קמא הופיע שם בתוך סוגיה, דבר שקורה הרבה פעמים בגמרא, שגמרא לוקחת סגנון של ביטויים שאנשים רגילים לומר, כל מיני ביטויים שאנשים אומרים לכל מיני הזדמנויות. אז הגמרא הרבה פעמים מביאה כל מיני ביטויים ומביאה לביטויים הללו מקורות, שזה לא סתם ביטויים שאנשים המציאו, יש לזה אסמכתה עם מקורות. אז אחד מהדוגמאות זה בעניין הזה. הגמרא במסכת בבא קמא אומרת כך: אמר לי רבא לרבא בר מרי, מנה המילתא, מאיפה נלקח אותם דברים דאמרי אינשי, שאנשים רגילים לומר? מה אנשים רגילים לומר? בתר עניא אזלה עניותא. מה הכוונה? אחרי העניים נגררת העניות. זאת אומרת שאצל עניים יש להם כל הזמן עוד כזה מזל שהעניות רודפת אותם, וכל הזמן יש להם, לא מספיק שהם גם ככה עניים, אז יש להם כל הזמן עוד סיבות שיהיה להם חסר של ממון וכדומה. שואל רבא, אומר רבא לרבא בר מרי, מאיפה המקור של הפתגם הזה? אמר לי, אז רבא בר מרי עונה לרבא, מה זאת אומרת? המשנה מפורשת. אתנן כתוב במשנה במסכת ביקורים, העשירים מביאים ביקורים בקלטות של זהב ושל כסף, ועניים בסלי נצרים של ערבה כלופה. הסלים והביקורים נותנים לכהנים. אומר על זה רשי בגמרא, הסלים והביקורים נותנים לכהנים, אז רשי מדגיש, והעשירים לא היו נותנים קלטותיהם לכהן. אז הכהן, קלטותיהם זה הכלים שהם הביאו איתם את הביקורים. אז השיר הגיע מהבית עם כלי של כסף ושל זהב, מלא ביקורים, אז הוא רוקן את הכלי, חזר עם הכלי. אני בא עם הרבה פחות, אבל צומח לו שם בקרם הקטן כמה ענבים, הוא מקיים את המצווה, הוא בא מאיזה אשכול של ענבים, מאיזה כלי, הוא חוזר הביתה בידיים ריקות. זאת אומרת, לא מספיק שהוא עני, גם הכלי נלקח ממנו, והוא נשאר בלי. זה מה שהוא אומר, זה המקור, שבת הרעניה, אז לעניות. לכאורה על פניו, אנחנו אומרים בעצם את אותו רעיון ממש שהבאנו קודם מהספרי, אנחנו פשוט חזרנו על זה.
זה טיפה לעונש, בגלל שהוא לא לוקח כלי
בכלל. כן, כביכול.
לא, זה כאילו הוא הפסיד נוסף, זה לא רק שהוא עני גם ככה, ואין לו הרבה פירות להביא, אז גם את הכלי הקטן הפשוט הזה גם הוא צריך לתת לכהן. זה המציאות. אז בעצם מצאנו עוד מקור דומה, אותו רעיון שקודם קראנו בספרי, מופיע כרגע כאן בגמרא, לכאורה אותו רעיון בדיוק. נראה את הציטוט השלישי. הציטוט השלישי זה אותה משנה שכרגע הגמרא ציטטה.
אם כתוב למעלה כאן לנו שכלי הוא נותן לכהן, אז למה השיר לא נותן כלי לכהן?
אנחנו בעזרה, קודם כל בלשון של הרש"י, איך שהוא מסביר, זה שרק העשירים נותנים עניים לו. אתה שואל באמת למה המציאות היא כזו, אז אנחנו עוד מעט נדבר על זה.
לא כתוב
למעלה כתוב שהכוונה היא לעניים, כי אצל עניים קוראים לזה סלים ואצל עשירים קוראים לזה קלטות. מה הוא אומר? שהסלים ניתנים לכהנים, סלים של העניים. הציטוט השלישי זה הפירוש של התוספות יום טוב, אחד מפרשני המשנה, שהוא רואה את המשנה במסכת ביקורים, את אותה המשנה שכרגע ציטטנו בגמרא, הבאנו את לשון המשנה, שהמשנה אומרת עשירים מביאים ביקורים בקלטות של זהב ושל כסף, ועניים בסלי נצרים. אז התוספות יום טוב, כשהוא מפרש את המשנה הזו, אז מה הוא אומר שם? הוא מסביר מה באמת הסיבה שאצל העשירים הכלי חוזר לבעל הבית, ואצל עניים הכלי הולך לכהן. אז הוא מסביר כך, שמכיוון שהכמות של הפירות שהעניים מביאים הם כמות מאוד קטנה, אז מה כהן קיבל ממנו? קיבל ממנו מה? איזה שקול קטן של ענבים? בקושי איזה טעינה אחת הוא הביא? מה הוא הביא? אז כדי שהנתינה של העני תהיה לה איזשהו נפח, כן? שהמתנה תחשב למתנה, אז אומרים, תתן זה עם הסל. תתן זה עם הסל, אז כבר יש כאן משמעות יותר גדולה לעניין. אז זה, ככה אומר התוספות יום טוב, כמו שבמציאות רואים שלפעמים אדם מביא מתנה לחברו, ששולחים מתנות לפעמים באיזה סלסלה, אז אתה רואה סלסלה ענקית, מלא מלא מלא, וכל מיני ניירות קטנים שממלאים אותו, ובפנים יש איזה משהו. זאת אומרת שהסל הזה, הוא מגדיל את המתנה, וככה מסביר התוספות יום טוב את המשנה. אז הבאנו כאן בעצם, על פניו, כשמסתכלים על זה בהשקפה כללית, דיברנו וחזרנו על אותו רעיון פשוט שלוש פעמים.
כן.
מהיבטים שונים, אבל הרעיון אותו רעיון, שהעניים נותנים את הכלי לכהן, העשירים לא. פה קראנו את זה מתוך דברי הספרי, פה קראנו את זה בגמרא, פה הסביר נראה אותו דבר. רבי לוקח את העניין הזה, ואומר שזה לא סתם ציטוטים שונים או דומים, אלא ההסתכלות הרעיונית וההלכתית, כפי שנראה עוד מעט, גם הרעיונית וגם ההלכתית שזה יהיה נוגע למעשה. על המציאות הזו שאני מביא את הכלי והוא נותן את הכלי לכהן, אפשר לנתח את העניין הזה בשלושה אופנים. וכל אחד משלושת האופנים שאנחנו ננסה לנתח את העניין, יהיה לו השלכות מעשיות שונות לגמרי. ונראה שכל אחד מהציטוטים שהבאנו, זה לא סתם עוד ציטוט ועוד ציטוט, אלא זה באמת שלושה הסתכלויות שונות לפרש דברי המשנה. האם הכוונה בדברי המשנה שאומרת השירים מביאים ביקורים בקלטות של זהב ושל כסף ואני מסלי נצרים של הרבה כלופה, איך נפרש את המשנה, איך נבין אותה? יש את הספרי, יש את הגמרא, יש את הפירוש של התוספות יום טוב, ונראה את ההבדל ביניהם. אז בואו נראה. קודם כל נראה את לשון את הניסוח של השלושה אופנים, איך להגדיר את המצב הזה שמביאים את הכלי ביחד עם הביקורים. אפשר להגדיר את זה בשלושה אופנים, ואנחנו נסביר כל אחד מההגדרות מה הכוונה. אפשר להגדיר את זה באופן אחד, שכאשר יש מצווה להביא ביקורים לבית המקדש, המצווה היא להביא מפרי האדמה, להביא פירות, אז המצווה היא להביא פירות.
גם חיטה ושעורה?
פירות, פרי האדמה. מביאים, היו מקשטים את זה עם חיטה ושעורה גם. המצווה היא להביא פירות. זו המצווה. אחר כך יש לנו עוד מצווה נוספת, לתת לכהן את הכלי. לכאורה אפשר לסתכל על זה בשתי פסוקים שונים, בשתי ציונים והגדרות שונות. זה שהכלי והביקורים באים ביחד זה עניין טכני, פשוט מכיוון שהוא מביא את שניהם לבית המקדש, אז הוא שם את הפירות בתוך הכלי, הוא פשוט מביא אותם יחד. כל הקשר והשידוך בין הפרי לכלי זה רק שהם באים בפועל יחד לבית המקדש, אבל מבחינת הקיום, המצווה שבדבר, מבחינת הקיום שהיהודי עושה, מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, יש כאן שתי פעולות שונות. יש לך מצווה לתת את הפירות, ויש לך מצווה ועניין נוסף לתת את הכלי. ומה הנפקמינה שיצא למעשה בפועל? צריך לומר נפקמינה מאוד פשוטה. בכלל ידוע שהכהנים זכו במתנות. יש כמות של מתנות שהקדוש ברוך הוא זיכה אותם, מתנות שונות כמו מעשרות וראשית הגז ופדיון הבן. יש מתנות שהכהנים, אחד מהמתנות זה הביקורים. מי אמור לקבל את המתנות הללו? איזה כהנים? אז יש הרי בעם ישראל אלפי כהנים. איזה כהן יקבל? אז ידוע, וכבר דיברנו על זה בהזדמנות קודמת, שדוד המלך, שמואל הנביא, חילקו את כל הכהנים לקבוצות של 24 משמרות, 24 קבוצות, וכל שבוע לפי תור היו באים לבית המקדש קבוצה מסוימת, שזה היה התור שלהם לעבוד בבית המקדש. וכשהם באו לבית המקדש, הם גם היו מקבלים את הקורבנות שנאכלים באותו שבוע בבית המקדש. והיה להם לפעמים, בלי ידיעה מוקדמת מראש, הם היו יכולים לזכות בכל מיני דברים ומתנות מעם ישראל, שבהשגחה פרטית תזדמן שבשבוע הזה היהודי הביא לבית המקדש דבר שאמור להגיע לכהנים, אז אנשי המשמר של אותו שבוע זכו בזה, מחלקים את זה ביניהם. למרות שיש אולי בבית המקדש מסתובבים וקיימים כהנים אחרים, אבל הכהנים האחרים הם לא מהמשמר של אותו שבוע. עכשיו, לפי זה, מצוות הביקורים אמורה להגיע לכהנים של המשמר השבועי. על הכלי אין כזה, הכלי לא נמצא ברשימת המתנות שהכהנים של המשמר צריכים לקבל. ואם נאמר שמבחינה הלכתית, אז התורה פשוט נתנה כאן שתי ציוויים, לתת את הביקורים ולהביא את הכלי, והביקורים אמורים להגיע לאנשי המשמר, לכהנים של אותו שבוע, שזה הקבוצה השבועית. הכלי גם צריך להינתן לכהנים באותו יום, אבל לאו דווקא לכהנים של אותו משמרת. הוא יכול לתת, לבוא לעני הזה שביא את הסלי נצרים של הרבה לבית המקדש, יכול לבוא ולהוציא את הטעינה, לתת את זה לכהנים של אנשי המשמר, אחר כך אני לא, קיבלת את הטעינה, חכה, עכשיו את הכלי, אני דווקא יש לי פה איזה שכן שגר אצלי, ואני רואה אותו בדיוק, אני מזהה אותו, את הכלי אני רוצה לתת לו. אם נאמר שהכלי והביקורים אלו שתי דברים שונים, אז הכהן, אז אני שהביא, זכותו המלאה, להחליט לתת את הכלי למי שהוא רוצה, יוצא ייתן את זה לכהנים של המשמר, יוצא ייתן את זה לכהנים אחרים, כי הרי זה לא דבר שחייב להיות ביחד. זה אפשרות אחת איך אפשר להגדיר את העניין הזה של הביקור, של הכלי והביקורים. אפשרות שנייה, אפשר להתקדם בחיבור יותר מעמיק ויותר חזק בין הכלי לבין הביקורים, שזה לא רק טכני שפשוט הביאו אותם יחד אבל הם שתי מצוות שונות שאין להם קשר, אלא אפשר להגיד שגם כשהתורה חייבה את הכהן, כשהתורה חייבה את היהודי להביא ביקורים, אז החיוב הזה להביא ביקורים גורר איתו חיוב נוסף שקשור אליו להביא גם את הכלי. זה לא שתי חיובים שונים שאין להם קשר, אלא כחלק ממצוות הבאת הביקורים יש גם נגרר מזה גם כן חיוב נוסף שקשור לביקורים להביא את הכלי. אם נאמר כך, אז הקשר בין הכלי לביקורים לא בא רק טכנית שפשוט הבאנו אותם פיזית יחד, אלא הם גם קשורים הלכתית. זה חיוב שנגרר וקשור לחיוב הזה. ואם כך, איזה עניין הלכתי מעשי יוצא מזה? שהאדם שמביא את הביקורים ואת הכלי לא יכול להחליט לתת את הכלי לכהן שלא קשור לקבוצה השבועית. מדוע? כי החיוב לתת את הכלי הוא נגרר ובא כתוצאה מחיוב הבאת הביקורים. והרי חיוב הבאת הביקורים זה מתנה שהקדוש ברוך הוא זיכה את הכהנים של אותו שבוע. אז זה גורר גם חיוב הבאת הכלי. למי? לכהנים של אותו שבוע. רק מה? רק מה? רק הוא לא יהיה חייב לתת את זה לאותו כהן ספציפי שקיבל את הפירות. יש בתורה זיכוי לכהני המשמר השבועי שאמורים לקבל ביקורים וכלי, יחליט האדם למי הוא ייתן, יכול לתת את הפירות לכהן אחד מהקבוצה והכלי לכהן אחר, העיקר שזה ילך לאותו משמר.
מחלקים הכל מה שבא,
אבל אם זה לא עניין אחד ממש, זה רק נגרר ממנו, אז הוא יכול להחליט לתת למי שהוא רוצה. אפשר להתקדם באופן שלישי, הרבה יותר מעמיק, הרבה יותר מדביק ומחבר ומקשר בין הפרי לבין הכלי, שהחיבור ביניהם הוא לא רק כמו האופן הראשון שזה רק טכני, אפילו לא כמו האופן השני שזה חיוב שגורר חיוב, אלא אפשר להגיד יותר מזה, שהקשר ביניהם זה ממש במעשה הנתינה. זאת אומרת שזה מצווה אחת שמוטלת על האדם שיחד, זה חייב לבוא יחד. כשאתה נותן ביקורים, זה מצווה אחת שכוללת בתוכה גם כן לתת את הכלי, זה הולך ביחד. ואז אם זה הולך ממש ביחד, אז ברור לנו שלמי הוא צריך לתת את הכלי, לא רק לכלל הכהנים שנמצאים באותו שבוע. מי שקיבל מידו את הפירות הוא יקבל ממנו את הכלי ביחד.
אתה אמרת קודם שכל כהנים במשמרת מחלקים כל מה שנכנס, כאילו עושים חלוקה, אחר כך קיבלו טונה, קיבלו 100 כהנים, אז חילקו למאה.
לא, יש דברים שהכהן באופן אישי קיבל, מי שהכהן קיבל
לא יקדש, יקדש מתחלק.
לא חילקו?
מה שכהן מסוים קיבל,
אז הוא מקבל בשבילו
גם בזו עליכם, זה מתינה אישית. אבל היה תור, בטח מאות אלפים באו,
זה מה שאני אומר,
גם היה וכהנים
ברוך השם,
כן, הם התחלפו.
אוקיי, זאת אומרת, אז מה יוצא? בואו נתמקד בעניינינו, אחר כך נראה עוד מעט, יש לנו פה סרט בדיוק איך היה, כמה היה, מי קיבל, כמה איזה טעם היה לזה. בואו נתמקד בעניין. שלושת האופנים שכרגע הגדרנו בנושא החיבור בין הכלי לפרי. ונחזור על זה בקצרה. או שהחיבור ביניהם הוא רק טכני את הבאת הפירות, אבל הם שתי חיובים, מבחינה הלכתית הם שתי חיובים שונים. או שהם חיובים שהם אמנם שתי חיובים שונים, אבל חיובים שאחד גורר את השני, אלו חיובים שדבוקים ומביאים אחד את השני, או שזה בעצם אותו חיוב, זה חיוב אחד. החיוב האחד והיחיד מוטל על האדם להביא את הפירות עם עצמו. כשאנחנו נסתכל על שלושת הציטוטים שהבאנו קודם, ונדייק בסגנון הלשון, נראה שכל אחד משלושת הציטוטים נוקט באופן שונה בהגדרת העניין של הפרי והכלי. כשלוקחים את הציטוט הראשון, שזה הציטוט הראשון שאומר אותו הספרי, כן? קודם כל, על איזה מילים הספרי בכלל מתחיל להסביר את דבריו? על המילים שכתובים בפסוק ולקח הכהן התנא מידיך. את זה הוא לוקח, את זה הוא מצטט, על זה הוא מדבר. זאת אומרת שהספרי נוקט שכרגע יש לנו כאן חיוב נפרד בפני עצמו, לא קשור לחיוב של הבאת הביקורים בכללות. זה חיוב נקודתי שקשור לכלי. כתוב בפסוק ולקח הכהן התנא מידיך. התורה אמרה לנו כאן התייחסות בעניין הזה של הכלי. אומר הספרי, אז בוא אני אסביר לך. מכאן אמרו שעל מי החיוב הזה מוטל? על העניים. ואז רואים גם בסגנון הלשון של הספרי בסיומו, וסלים ניתנים לכהנים. הוא לא מזכיר במילים האלה שהוא אומר וסלים ניתנים לכהנים, הוא לא מזכיר את הפירות. הוא לא אומר, נסיים את המשפט, הוא לא אומר וסלים ופירות ניתנים לכהנים, וסלים ניתנים לכהנים. סימן שמה? שהחיוב על הסל לא קשור לפרי, זה דבר נפרד. למה? לזכות מתנה לכהנים. התורה אמרה, הכהנים קיבלו מתנה אחת שהיא הביקורים, בוא נזכה אותם במתנה נוספת, וזה הכלי. זה השיטה של הספרי, שהגדרת הדברים היא לפי האופן הראשון, שאילו שתי חיובים שונים שאין ביניהם שום קשר. יכול הכהן מהמשמר לקבל את הפירות, יכול להחליט הבעל הבית העני שאת הכלי הוא ייתן לכהן אחר לגמרי. זה עוד מתנה שנותנים, וזה לא קשור לחיוב הקודם. זה ההגדרה שמתאימה לציטוט הראשון שהבאנו לציטוט של הספר. כשאנחנו עוברים לציטוט השני של הגמרא, פה בציטוט של הגמרא, שהגמרא אומרת את הלשון בתר עניה אז לעניותה, אחרי העניים נגרר גם כן עוד עניין, שהם צריכים להפסיד במרכאות את הכלי. זאת אומרת, ורשי מדגיש ואומר, והעשירים לא היו נותנים את הכלים שלהם לכהן. זאת אומרת, למה מקבל הכהן את הכלי במקרה הזה? מכיוון שאני הביא לו ביקורים, והביקורים הללו הם היו של אני, אז באת אני אז לעניותה, אז זה גורר כבר חיוב נוסף להביא גם כן את הכלי. זאת אומרת, זה קשור, העניין הזה של הכלי קשור לחיוב הפרי, לא כמו שהספרי אמר זה כאילו חיוב נוסף. רואים את זה גם בלשון הגמרא, הסלים והביקורים נותנים לכהנים. אם הספרי אמר וסלים ניתנים לכהנים, הוא בכלל לא דיבר על הפירות, הגמרא מדגישה הסלים והביקורים ניתנים לכהנים. זאת אומרת שמהגמרא אנחנו מבינים שחיוב נתינת הכלי לכהן הוא חיוב שנגרר ובא כתוצאה מחיוב נתינת הביקורים, וזה רק אצל העניים. בתר עניה שהביא ביקורים, אז לה נגרר אחריו את חיוב נתינת הכלי. זאת אומרת, זה חיוב שגורר חיוב, זה לא שני חיובים שונים. זה מתאים לפי ההגדרה השנייה שהבאנו, שהחיבור בין הכלי לפרי הוא ממש בחיוב הנתינה. זה חיוב נתינת הפרי גורר חיוב נתינת הכלי. לפי הציטוט השלישי, שזה פירושו של התוספות יום טוב על המשנה, וככה הוא מסביר גם בספרי. פה ניכר לפי האופן השלישי שזה לא שתי חיובים שונים שפשוט חיוב א' גורר חיוב ב', אלא התוספות יום טוב אומר שזה אותו חיוב, מכיוון שהוא אני והוא נותן רק טעינה אחת. איזה צורה יש לטעינה אחת? זה קטן מדי, זה לא מספיק נחשב לנתינה. כדי להרבות בנפח של הטעינה, כדי שהביקורים יהיה גדול יותר, רחב יותר, בעל משמעות יותר, כך גם את הכלי. זאת אומרת שזה לא חיוב אחר, זה אותו חיוב. אז ברור לנו גם אי אפשר לתת הטעינה לכהן אחד ואת הכלי לכהן אחר. כל נתינת מצוות הביקורים במקרה הזה, זה חלק אחד, זה היינו הך. זה מביא את זה וזה קשור לזה, וזה עניינו של הכלי לפי התוספות יום טוב, שהקשר שלהם הוא לא רק טכני, הוא לא רק חיוב שגורר חיוב, אלא זה אותו חיוב. יש חיוב אחד להביא ביקורים, אם אתה עשיר אז הביקורים שהבאת גדול מספיק, אם אתה עני אתה צריך להביא את זה ביחד עם הכלי כדי להרבות אותם.
אבל פה פירוש לפסוק מתורה שזה לא פחות מחלק 60, אז אם לא פחות זה לא יכול להיות טעינה.
מי דיבר על חלק 60?
כמה? על כמות? אין כמות, אבל לא פחות מ-60.
לא פחות מ-60 זה בתרומה, זה לא בתרומה. בתרומה כתוב בעין רעה אחד זה ב-60,
לא
בתרומה. עכשיו, אחרי שהבאנו את שלושת ההגדרות הללו, בא רבי ואומר, מה אתם חושבים שיש רק שלוש הגדרות למצוות הביקורים והכלי? יש הגדרה רביעית חדשה, שזה הרמב״ם. הרמב״ם ראה את הספרי ואת הגמרא וראה את כל הפירושים ויודע את זה, ואומר, אבל הרמב״ם הולך בשיטה הרבה יותר חדשה לגמרי. זאת אומרת שהקשר ביניהם הוא הרבה יותר מהותי, כי בסופו של דבר, לפי כל הפירושים שהבאנו קודם, אז בסופו של דבר לפי הפירוש הראשון ודאי אין להם קשר, אמר שתי מצוות שונות. לפי הפירוש השני זה גם שתי דברים שונים, זה חיוב שגורר חיוב. לפי הפירוש השלישי, כבר נו, זה הרבה יותר חזק, זה אותו חיוב, אבל כשהוא נותן את הביקורים במעשה הנתינה, אומרים, הטעינה האחת זה גם ביקורים, אבל זה קטן מדי, אתה יודע מה, כשאתה מנסה הנתינה, תוסיף לזה, אתה כבן אדם, תוסיף לזה עוד משהו כדי שזה יהיה יותר. הרמב״ם אומר, הגדרה רביעית חדשה. מה הגדרה של הרמב״ם? שהחיבור בין הכלי לביקורים, הוא לא כתוצאה מהבן אדם, האני שהוא מחליט, הוא ירבה, והוא הוסיף, אז הוא עכשיו הוסיף גם כלי, אלא זה הביקורים עצמם, אפשר לומר, הכלי זה חלק מהביקורים. הפרי זה, הכלי זה חלק מהעניין, זה לא להרבות נפח ולהגדיל אותו. בעיקרון, טוען הרמב״ם, גם אם הוא עשיר וגם אם הוא עני, מצד העיקרון זה לא משנה. מצד העיקרון, כשכתוב בתורה ולקח הכהן נתן מידיך, אז מצד העיקרון מצוות הביקורים הפרי שמביאים כולל כלי, ככה זה בא. זה שבפועל העניים אומרים להם לקחת את זה הביתה, הם קיבלו פטור, הם קיבלו
העשירים,
כן, זה שהעשירים אומרים להם לקחת את הכלים של כסף זהב הביתה, הם קיבלו פטור מיוחד מהעניין. אבל מצד מהות מצוות הביקורים, זה מצווה שבמהות שלה כוללת כלי. ככה זה בנוי. זה לא כמו שהבאנו קודם באופן השלישי, שבעצם ביקורים לא קשור לכלי, רק מה? רק כשמדובר אצל עניים, אומרים, אתה יודע מה, תוסיף קצת בנפח. אומר, לא, הפוך. זה לא. זה חלק אחד מזה. זה מהות אחת.
עשיר, יכול גם לתת גם כלי?
אם הוא רוצה, הוא יכול לתת, ודאי, הוא לא חייב. איפה רואים את זה בלשון הרמב״ם? נקרא את לשון הרמב״ם. הרמב״ם כותב ככה. הוא מתחיל, אומר, הביקורים טעונים כלי. קודם כל מגדיר. תדע לך, הוא לא מדבר על הבן אדם. עוד לפני שמדברים על עניים ועשירים. ביקורים צריכים לבוא עם כלי. זה חלק מהותי אינטגרלי. כמו שאתה יכול לעלות על דעתך ביקורים בלי פירות, לא יכול להיות. לא יכול להיות ביקורים בלי פירות, לא יכול להיות ביקורים בלי כלי. איזה כלי שאתה רוצה זה לא משנה. בקוס, בצלחת, בסל, בצלצלה, ביקורים צריכים כלי. כפי שנאמר ושמת בתן. רק מה? אומר אחר כך הרמב״ם. אם הוא הביא את זה בכלי מתכת, לאו דווקא מזהב או מכסף, מתכת. אפילו שהמתכת יכול להיות שווה שני שקלים, לא משנה. הבאת בכלי מתכת, אז נוטל הכהן הביקורים, אז הכהן ייקח את הביקורים, וחוזר הכלי לבעליו, והכלי חוזר. אז איפה התקיים אצל האדם הזה שהביא כלי מתכת? איפה התקיים שהביקורים צריכים כלי? כשהוא הביא את זה, הוא הביא את זה עם כלי, אבל מכיוון שהמתכת והפרי זה שתי מהויות שונות, זה לא דבר אחד, אז הוא יכול אחר כך להיפרד ממנו. ואם הביאם בכלי ערבה וחלף וכיוצא בהם, אבל אם הוא הביא את הביקורים בכלים שזה מהצומח, הכלי עצמו מהצומח, אז שהכלי עצמו מהצומח, אז הכלי עצמו זה חלק אחד, הוא מהות אחת, הרי הביקורים והסלים הכל, אז זה חלק אחד, זה לא קשור אם הוא עני, אם הוא עשיר, אם המתנה היא קטנה או גדולה. הרמב"ם טוען שכל מהות מצוות הביקורים אומרת כלי, זה דבר אחד ממש. והוא אומר, בגלל שזה צמח אז זה נשאר. ואם נטמעו הביקורים, אם קרה איזה בעיה עם הביקורים והביקורים נהיו טמאים, ואז הכהנים כבר לא מקבלים את זה, אז גם אין הסלים לכהנים. אילו זה היה שתי חיובים שונים, הייתי אומר, אתה יודע מה, שלפחות יקבל את הסל. שום דבר, זה מהות אחת, אי אפשר להפריד ביניהם. ובגלל שהרמב"ם אומר ככה, אז רואים גם כמה וכמה דיוקים בדבריו של הרמב"ם, כפי שציינו את זה תוך כדי שהסברנו, שלכן אצל הרמב"ם יש כאן הגדרה חדשה בעניין. ואולי לסיום העניין, ודווקא לפי שיטת הרמב״ם, אז העניין בפנימיות הדברים מאוד מאוד מסתדר לפי שיטת הרמב״ם. כי נביא את זה בקצרה, שמופיע בחסידות שהביקורים שנקראים ראשית, ולקחת מראשית כל פרי אדמה, הראשית הללו זה מרמז על נשמות ישראל. ידוע שהתרומה נקראת ראשית והביקורים נקראים ראשית. כתוב שתרומה זה מרמז לתורה, כמו שיש בתרומה את האותיות תורה מם, תורה שניתנה למם יום, וביקורים שנקראים ראשי זה מרמז על נשמות ישראל. כמו שיש בנביא כתוב, כענבים במדבר מצאתי ישראל, כביקורה בתאינה בראשיתה ראיתי אבותיכם. שהביקורים מרמז לנשמות ישראל. הרב יצחק הצדיק אומר שביקורים מרמז לנשמות ישראל כפי שהם בשורשם העליון, עוד לפני שהם ירדו כאן למטה. בא הרמב״ם ואומר, בפנימיות הדברים אנחנו עכשיו נלמד את זה. מתי נשמה מגיעה לתכלית האמיתי? מה היעד של נשמה כשהיא נכנסת לתוך כלי? כשהיא נכנסת בתוך גוף? כשהיא יורדת לעולם הזה? ירידה זו צורך עלייה, כי כשהנשמה נמצאת למעלה בלי כלי, אז היא נשמה גדולה וגבוהה, אבל עדיין לא הגיעה. כשאומרים הביקורים טעונים כלי, פירושו של דבר נשמה צריכה גוף, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה דירה בתחתונים, אז הוא הוריד נשמה לתוך גוף. בגוף עצמו, במה יהודי מתעסק? דווקא בדברים הכי נמוכים, שם הוא מכניס את הקדושה, ולכן רואים שאם הכלי הוא פשוט יותר, ככל שהכלי הוא יותר פשוט, כלי ערבה וחלף, אז הוא נשאר תמיד מחובר, זה התכלית. אם הכלי הוא של זהב, של כסף, זאת אומרת, הבן אדם בורח מההתעסקות בתחתונים, ממה שהוא צריך, הוא רוצה רק דברים רוחניים, אז באמת בסופו של דבר יש איזשהו חיסרון בשלמת התכלית שלו. כי הכלי לא התחבר בסופו של דבר, הכלי נשאר בנפרד מהביקורים. אבל אם אתה רוצה לקיים את היעד של דירה בתחתונים שנתבע הקדוש ברוך הוא שזה תכלית הכל, אז יהודי צריך להתעסק בתחתונים. דווקא בעולם הזה התחתון, ודווקא בדברים שהוא מתעסק במעשה, מצוות מקיימים במעשה, יהודי יגיד, אני רוצה לקיים רגש, יש לי רגש, כסף וזהב זה רגש של אהבה ועירה. לא רוצה לקיים במעשה, רוצה רק רגשות. רגשות לבד זה לא התכלית. כדי שיהיה תכלית הבריאה, צריך שיהיה דווקא בדברים גשמיים, בדברים תחתונים, וזה החלק הפנימי שמתבטא בהלכה הזו ברמב"ם, דווקא לפי שיטה האחרונה והרביעית שהבאנו ביחס לשלוש שיטות הקודמות, דווקא השיטה הזו הרביעית היא קשורה לפי הביאור הפנימי, כי החיבור הכי חזק בין פרי לכלי, בין נשמה לגוף, זה גם יהיה לעתיד לבוא, שאז תחיית המתים, שהתכלית הוא דווקא בו בגשמיות, דווקא בתוך הגוף, כי הגוף הוא עיקר בכל העניין, והכלי הוא עיקר בכל מצוות הביקורים, וזה הרמז בכל העניין הזה, של העניין של ביקורים שיש לנו מפרשת השם. Thank you.